שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, וכמו שאומר שותפי איתן אבריאל, פעמיים כי...
טוב, טוב, טוב.
בסדר, תכף נראה אם טוב. כי פרקליטות המדינה ספגה היום מפלה, כאשר הרכב השופטים בתיקן נתניהו דחה את בקשתה לתקן את כתב האישום בסוגיית לוחות הזמנים, בהם שבעצם קיבל עד המדינה, שלמה פילבר, הנחיות מראש הממשלה, דאז, בנימין נתניהו, להיטיב עם בזק. והשאלה האם זו מעידה טכנית שלא תשפיע על סיכויי התביעה, או שזו עם הפלה קשה שעשויה להביא לזיכוי של נתניהו, לפחות בסעיף השוחד, או כפי שהוא מכנה זאת לעתים, התיק קרס. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, ישיב על כך.
בינתיים, אם יש לכם תחושה שבמקום העבודה שלכם יש פערי שכר משמעותיים בין נשים לגברים, אתם כנראה צודקים. אבל החל ממחר יהיה אפשר גם לבסס את התחושות הללו הודות לחוק חדש שמחייב חברות פרטיות וציבוריות המעסיקות יותר מכ-500 עובדים לפרסם דוח על פערי השכר המגדריים אצלם בארגון. מטרת הדוח היא ככה לדחוף את ההחלטות ולהביא לצמצום פערים. האם זה יקרה? נתנאל גמס יהיה איתנו בעניין הזה.
חברת כימיקלים לישראל התחייבה לפני עשור בערך לקדם את פרויקט קציר המלח, חפירה של מאות טונות מלח מקרקעית בריכות האידוי, כדי למנוע את הצפת בתי המלון. אולם האתר שקוף חושף שאין לחברה כוונה לעשות זאת. אנחנו נדבר עם כותב התחקיר דרור גורני, שהוא כתב לענייני הון, שלטון ואקלים. והוא גם טוען כי משפחת עופר, השולטת בכיל, מנסה להוריד את ערך הזיכיון של החברה כדי לזכות בו מחדש במחיר מופחת. יאללה, מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום עידו.
הפרשן המשפטי שלנו, וזה שמאפשר לנו תמיד ככה לזקק ולהבין מה אנחנו שומעים במשפטים של נתניהו. אז היום מה שמכונה מפלה לפרקליטות, משום שהרכב השופטים דחה את בקשתה לתקן את כתב האישום, שעוסק בנושא של לוחות זמנים שבהם שלמה פילבר קיבל הנחיות מראש הממשלה, ותשים אותנו פה, תמקם אותנו בציר של בין בעיה טכנית קלה ובין קריסת התיק. איפה אנחנו נמצאים על רקע הסיפור הזה?
קשה מאוד להעריך בשלב כזה עם נקודה כזו או אחרת לטובת כל אחד מהצדדים. היא משהו שישנה את התיק, כי בסוף הפרספקטיבה של השופטים היא משהו שמאוד קשה לנו להעריך אותו, אבל אם כל פעם שהפרקליטות תגיש בקשה ולא תקבל, ובית המשפט לא יקבל אותה, זה יהיה מפלה לפרקליטות, אז אני לא יודע באיזה מצב הסנגוריה, כי הסנגוריה מגישו הרבה יותר בקשות וגם ונדחו הרבה יותר פעמים.
לא, השאלה אבל, איפה המקומות המהותיים להוכחת הקייס?
אז אנחנו בעצם עוסקים בשאלה שהיא שאלה חשובה, והיא שאלת פגישת ההנחיה. כלומר, אותו אירוע שבו, ביטוי שאנחנו לא כל כך יודעים, נפגש בנימין נתניהו עם שלמה פילבר, המנכ״ל שהוא ממנה למשרד התקשורת, ולפי שיטת הפרקליטות בפגישה הזאת ניתנות מנתניהו לפילבר ההנחיות להטיב עם בזק. פילבר בעדותו במשטרה אחרי שהוא חותם עד מדינה מספר שהייתה פגישה כזאת, הוא ממקם אותה זמן קצר אחרי אישור המינוי שלו למנכ״ל משרד התקשורת בממשלה, כלומר ככה בסביבות מאי 2015, ותוכן הפגישה הזו הוא כבר שנוי במחלוקת, כי כידוע פילבר מזגזג בעדותו כל הזמן, אבל פילבר מתעקש שהפגישה הזאת התקיימה, ושהתקיימה גם במועד שהוא אמר. אלא שבחקירה הנגדית עורך הדין של נתניהו בועז בן צור הצליח להביא איכונים של טלפונים סלולריים ו-SMS'ים וראיות נוספות שמראות שזה די לא אפשרי שהפגישה הזאת התקיימה במועד שפילבר אומר שהיא התקיימה. פילבר ממשיך להתעקש שהפגישה הזאת התקיימה.
ומה תשובותיו לבן צור על זה שהיא לא הייתה יכולה להתקיים במועד שבו הוא טוען שהיא התקיימה?
הוא אומר, זה מה שאני יודע. זה מה שאני... אם אתה אומר שלא, אז אתה אומר.
איזה אינטרס יש לפילבר
לשמר עליו? אבל רגע, הסיפור של היום זה שהפרקליטות באה ואומרת, אוקיי, אז התקיימה פגישה, אולי היא לא התקיימה ביום שבו אמרנו שהיא אמרה שהיא הייתה אמורה להתקיים, אבל הייתה פגישה כזו, ולכן הם ביקשו לתקן את נוסח כתב האישום ולכתוב שבמקום שהפגישה הזאת התקיימה מיד וסמוך לאחר אישור המינוי, לכתוב שהתקיימה במועד שאיננו ידוע בדיוק למאשימה, לתובעת.
ולמה זה קריטי?
משום שגם הפרקליטות אם ככה מעריכה את תמונת הראיות ומעריכה שאם הטענה היא שהפגישה הזאת התקיימה רק ביום שבו פילבר אומר שהיא התקיימה, אז יכול להיות שהפגישה הזאת נעלמת עכשיו, כי העדות של פילבר נוטה לקרוס. אבל פילבר מתעקש שהייתה פגישה, וגם הפרקליטות מתעקשת שהייתה פגישה, רק שיכול להיות שהיא לא הייתה בדיוק ביום שבו כתבו בכתב האישום.
אגב, אם היא נערכה ביום אחר כלשהו, בשעה שידענו, או שנתניהו כבר ידע שהוא הולך למנות את פילבר, אז זה באמת לא משנה אם זה לפני האישור שלו בממשלה, אחרי האישור שלו בממשלה, זה הרבה פחות קריטי, לא?
יכול להיות שזה משנה, כי פילבר העיד למשל על, ויש לו מחברת כזאת שהוא רשם בהנחיות, ואז השאלה האם הוא רשם שם הנחיות שהוא קיבל מנתניהו, או שהוא רשם, כמו שטוען בן צור בחקירה הנגדית, כל מיני מחשבות שאחר כך, אחרי הפגישה עם נתניהו, הוא הוציא אותם לפועל, כלומר זה היה מין מחשבות שלו לעצמו ולא תיעוד של ההנחיות שהוא קיבל. ואז אם המחשבות האלה נרשמו לפני פגישה או שלא הייתה בכלל פגישה, אז התיעוד של הנקודות האלה בפנקס הזה של פילבר הוא לא תיעוד שמוכיח הנחיות שנתניהו העביר. וגם על העניין הזה, כאמור, כבר יש מחלוקת, כי פילבר לא זוכר בדיוק מתי הוא רשם את ה...
תכף נגיע לאמינותו הכוללת של פילבר, אבל לפני זה שאלה משפטית, למה בית משפט מונע מהפרקליטות לבצע את השינוי הזה? מה יש? זה מותר וקורה לעתים תכופות.
אז תראו, הרבה פעמים במהלך משפטים עובדות משתנות במהלך ניהול התיק, ואגב, במיוחד נושאים של תאריכים. אנשים לא זוכרים תאריכים אחרי הרבה זמן, ולכן הרבה פעמים כתבי אישום מנוסחים באמת ניסוח עמום, כמו שגם הניסוח הזה הנוכחי הוא הדמום, בנוסח הייתה פגישה במועד לא ידוע בדיוק, ובדרך כלל זה לא קריטי, זה לא מפריע, אבל פה ההגנה השקיע הרבה מאוד מאמצים מתוך הנחה שהפגישה מיוחסת לאותם יומיים בערך שפילבר העיד עליהם, כדי להפריך את קיומה של הפגישה, כי ההגנה, כי נתניהו טוען שלא הייתה בכלל פגישה כזו.
אגב, אם לא הייתה פגישה כזו, כמו שהוא טוען, אז כל התיק של השוחד קורס?
אז זה תלוי. אם אתה שואל אותי, לטעמי התשובה היא שלילית, כלומר אני חושב שתיק השוחד יכול לבוא לידי ביטוי גם לא רק בעצם פגישה, אלא גם בעצם המינוי של שלמה פילבר. אני חושב שזה קצת כמו אם נלך יומיים אחורה למשחק גמר ליגת האלופות, כשאתה מאמן של ריאל מדריד ואתה מוציא שחקן הגנה ומכניס במקומו את קרים בן זמה, אז ברור לו שהוא לא נכנס להגנה, אלא שאתה שינית את המשחק ואתה משחק משחק התקפי. כשנתניהו קודם נפטר משר התקשורת גלעד ארדן, שהיה שר שקידם רפורמות לא נוחות לבזק, וברגע שהוא יכול הוא גם מחליף את אבי ברגר, מנכ"ל עוין לבזק, בשלמה פילבר שהוא מעריץ את נתניהו ואומר שהוא קורא את מחשבותיו בלי שנתניהו ידבר איתו, אז זה בערך כמו להעלות חלוץ במקום שחקן הגנה. ברור לך שהמשחק הולך להשתנות.
כן, אז מה זה אומר, שזה הולך להיות תיק יותר נסיבתי, או שזה עוד הרבה לפני כן?
ככה תיק נסיבתי, וכן, זה הולך להיות תיק הרבה יותר נסיבתי, וזה בעצם גם מה שאומרים השופטים בהחלטה שהם פרסמו הבוקר. הם אומרים, תראו, אתם הפרקליטות נזכרתם מאוחר מדי, שיהוי, לתקן את כתב האישום. ההגנה נערכה על בסיס כתב האישום כמו שכתבתם אותו, ובזה היא משקיעה. אמנם היא לא הפריחה את קיומה של הפגישה בכלל, אבל היא עובדת על היומיים האלה כבר הרבה מאוד זמן, ולכן אם אתם משנים עכשיו את כתב האישום, זה משנה את העבודה של ההגנה ופוגע בה, ולכן אנחנו לא מתירים את זה. אבל תזכרו, אומרים השופטים לפרקליטות, שיש סעיף בחוק סדר הדין הפלילי, סעיף 184, שאומר שאם אנחנו בסוף המשפט נחשוב שבכל זאת הסיפור העובדתי שראינו, גם אם הוא שונה מכתב האישום, מבסס את עבירת השוחד, אנחנו יכולים להרשיע בעבירה הזאת.
כן, אגב, לגבי הפרקליטות, רק עוד איזו שאלה, בסך הכל עסקו בזה באמת הרבה מאוד זמן, ובדקו וחשבו שוב, והיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, היסס, ובאמת הם בדקו את עצמם מכל הכיוונים, ועדיין רואים פה איזה משהו שההגנה הפריחה יחסית די בקלות, או לא הפריחה, אבל כאילו הררה אותו. מה זה אומר על העבודה של הפרקליטות? שהם לא כאלה מומחים?
לפחות בנקודה הזאת, פדיחה רבתי. אם יורשה לי להשתמש במילה לא מדעית. כן, כתב האישום בנקודה הזו מנוסח לא טוב, ואני חושב שהיה צריך למסמר את העדות של פילבר לגבי לוח הזמנים, אבל כשמתייחסים לעדות של פילבר במשטרה כעד מדינה, פילבר היה עד מאוד קוהרנטי בתור עד מדינה בחקירה שלו במשטרה, ולכן אני לא חושב שאפשר היה לצפות את מה שקרה אחר כך בעדות שלו.
אז בוא נשאל אותך את השאלה הרחבה יותר, לסיום או שלא לסיום, תכף נראה. כל העדות של פילבר בבית המשפט נראית בעייתית, היא נראית לא אמינה לאף צד. האם בעצם זה מביא למצב שבו העדות שלו הופכת למשהו כמעט לא רלוונטי לתיק, ומזה אפשר לגזור שבסעיף השוחד יהיה מאוד קשה להאשים את נתניהו, ואולי הדיון מפה והלאה ימשיך בסעיף של המרמה והפרת אמונים?
אני חושב שחלקים ניכרים מהעדות של פילבר הם נמצאים עכשיו על קירי תרנגולת. בהיבטים מסוימים הוא באמת התגלה כעד לא אמין, והשאלה תהיה, וקשה לנו לדעת עכשיו, כיצד יעריכו השופטים את מכלול הראיות, את איך שהדברים מסתדרים. גם בסופו של דבר יהיה אימות לא פיזי אלא בין העדות של בנימין נתניהו, שכנראה יגיד שמעולם לא הייתה פגישת הנחיה, לבין פילבר שמתעקש שהייתה פגישה כזאת, לא חשוב כרגע באיזה עיתוי. והשופטים יצטרכו לגבש עמדה לגבי השאלה מה באמת נתניהו עשה במשרד התקשורת, מה הוא ידע, איזה הנחיה הוא נתן. הרי בסופו של דבר השאלה בעבירת השוחד היא לא האם המשוחד לכאורה נתניהו גם עשה את מה שציפו ממנו, כן. אלא השאלה אם הוא הבין שהוא מקבל שוחד.
אם הייתה כוונה כזאת,
הוא לא קריטי אבל הוא מאוד חשוב, וההתעררות שלו מזיקה לתביעה.
כן, תגיד לי, מכל הדברים שאמרו היום השופטים, וראיתי הם כתבו משהו כמו 10 עמודים בעצם בתגובה שלהם, שבהם הם דוחים את הבקשה לתקן את כתב האישום, אפשר לזקק מזה איזה, לא יודע, איזה הלך רוח, לאן דעתם נושבת?
מאוד 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 קשה. הם כתבו בצורה שאפשר להבין ככה סוג של נזיפה בפרקליטות, מה באתם אלינו עכשיו. אבל אז גם הם מזכירים את האפשרות בכל זאת להסתכל על הדברים אחרת בסופו של ההליך. קשה מאוד להעריך לאן.
כן, אז ממש ניצחון בקרב קטן, לא במערכה.
זה תיאור מצוין.
יפה, איך ממשיכים מפה? ממשיכים, החקירה הזאת נמשכת עדיין או שהסתיימה? חקירה נגדית כמובן.
היא עוד נמשכת, היום נמשכת החקירה הנגדית, להערכתי לא תסתיים היום, אנחנו לדעתי ממשיכים אל תוך השבוע הבא.
אל העד הבא בבקשה. תודה רבה עידו.
תודה.
תודה לכם.
שלום לנתנאל גמס.
שלום סמי ואיתן.
תשמע, אנחנו דיברנו פה בעבר לא פעם על הפערים בשכר בין נשים ובין גברים, משהו כמו 16% על בסיס שעתי ו-30% באופן כללי, כי גברים עובדים קצת יותר מנשים. והחל ממחר בעצם חברות פרטיות וציבוריות שמעסיקות יותר מ-518 עובדים, אחרי זה נתעסק במספר הזה, מחויבות לפרסם דוח פומבי ודוח אישי לעובדים על פערי השכר המגדריים באותה חברה. והשאלה בפני מה אנחנו עומדים, מה אנחנו נשמע מחר?
יהיה מעניין, אגב יש כבר חברות שפרסמו, פרטנר הוציאה היום, צ'ק פוינט הוציאה לפני כמה ימים, כנראה שהחברות שהן מרגישות בטוחות מאוד עם הנתונים שלהן, כבר שחררו אותם שיהיה לתקשורת זמן
לעבור בין. מה הם פרסמו?
נתונים קטנים, סליחה, פערים קטנים. אבל קשה לדעת, יש להם שיקול דעת כל כך גדול למעסיקים
כמה, נו?
בואו נראה מה פרטנר דיווחו היום. אוקיי, פרטנר אומרת, חילקנו את העובדים שלנו ל-14 קבוצות, זה אגב נושא מאוד קריטי, החלוקה לקבוצות של עובדים, אפשר לדבר על זה אחרי זה. נמצא כי בשליש מהקבוצות יש פער חיובי בשכר לטובת נשים, כאשר הגבוה ביותר הוא 11%. הפער הגבוה ביותר בשכר לטובת גברים הוא 8%, וברוב הקבוצות הפער הוא 4% ומטה.
החלוקה הזו, אבל לקבוצות, יש בה משהו קצת, אתה יודע,
לא ברור כלום בשורה התחתונה.
מעורר חשד, כי היינו רוצים לעשות ממוצע כללי של כל הארגון, לא?
היינו רוצים להבין מה הולך באמת.
בעצם הדוח הפומבי הוא לא, הוא לא מפרט איזה, איזה עובדים נכללים בכל קבוצה. אנחנו נדע רק קבוצה א', הפערי שכר המגדירים הם ככה. קבוצה ב', הפערים הם ככה. אין לנו מושג מה אם הקבוצה הזאת כוללת מתכנתים, מנקים.
אי אפשר לדעת שום דבר אם ככה. אם אתה לא לוקח ותק ואת השכר, לא עשינו שום דבר.
החברה תגיד לפי מה היא חילקה.
אתה משווה בין תפוזים לבין עגבניות.
לא, החוק מנסה להשוות תפוחים לתפוחים. אני חושב שהוא עושה עבודה בסדר בזה. אבל החברה בעצם תודיע לפי מה היא חילקה, לפי ותק, לפי דרג, לפי שכר, לפי היררכיה.
אבל החוק לא מנחה אותם מתודולוגיה ספציפית, כדי שיהיה אפשר לדעת מה הם עושים, ואחר כך גם להשוות לציר הזמן ובין החברות אחת לבין השנייה?
לא, החוק נותן להם, החוק מאוד, נותן להם אפשרות מאוד רחבה לפרשנות. יש הנחיות של הנציבות, הן לא מחייבות מבחינה חוקית. אז...
כן, האמת, לפי השיטה הזו, אז באמת אתה יכול לקחת מחלקה, לא יודע מה, נגיד שהיא בתחתית סולם השכר הארגוני, מחלקת, לא יודע, ניקיון, או מחלקת שירות כזו או אחרת, ולהבדיל אותה, נגיד, מהנהלה, והרבה פעמים בהנהלות אנחנו יודעים שיש רוב גברי בהרבה מאוד חברות, וככה אתה לא מכניס את, את המנהלים הבכירים ואת השכר שלהם לממוצע, ואני חושב שאתה קצת מטשטש בעצם את הפערים. לי נשמע שצריך איזו מתודולוגיה אחידה, כלומר, כדי שאנחנו נדע שכולם ישתמשו באותה מתודולוגיה, ולא כל אחד עשה מה שהוא רוצה, כי אחרת באמת קשה מאוד ללמוד מהם הפערים האמיתיים.
נכון, זה יהיה קשה להשוות, אבל החברות פה, המנעד שלהן כל כך רחב, מדובר בענפים כל כך שונים, עם סוגי תפקידים שונים, שיהיה קשה לכפות על כולן מתודולוגיה אחידה.
האם יש לפחות מחויבות, נניח, שאם בחרת במתודולוגיה, אז לפחות עכשיו תמשיך בה גם במשך השנים הקרובות, כדי שיהיה תמריץ וקודם כל אפשרות עניינית לראות את השינוי לאורך זמן, ושניים גם תמריץ לעשות את זה. זאת אומרת, מלכתחילה החוק וההנחיה של המדינה לעשות את הדבר הזה, זה בשביל להפעיל לחץ על מעסיקים באמת... לחץ, אתה יודע, של שיימינג. אל תראה, כדי שלא תראה דוח שבו יש פערים גדולים, אז תפעל להקטנת הפערים.
והלחץ הזה עובד.
והלחץ הזה בלחץ, בסך הכל עובד.
טמפרטורות שם גבוהות, חברות מזיעות כדי
אז אנחנו מסכימים עם זה.
לקראת פרסום הנתונים.
אבל,
זה עובד.
אבל השאלה היא באמת, הוא עובד ככל שהוא יכול לעבוד, ולא בסופו של דבר יעשו עם הדברים האלה תרגילים כאלה ואחרים, ויגלו... שבעזרת מסאז' וככה למספרים, הם יכולים לצאת מכל דבר.
אגב, אני צריך להזכיר שלפני כמה שנים, איתן בטח זוכר את זה, למשל קופות גמל, קרנות נאמנות וכו', רצו לפרסם את התשואות שלהם ולהגיד שהן הכי טובות. אז היית רואה הרבה פעמים מודעות שאומרות, אנחנו, נגיד בית השקעות X, המובילים בשנה האחרונה, ואז בא בית השקעות אחר, ואומר, אנחנו מובילים בשנתיים האחרונות, ואז מגיע עוד בית השקעות, ואומר, אנחנו מובילים בשלוש שנים וארבעה חודשים האחרונים. וכל אחד חותך את פרק הזמן שנוח לו להציג את התשואות שלו, וגם פה זה נשמע שכל אחד, לכל ארגון יש את היכולת לחתוך את זה לפי קבוצות, לפי מחלקות, לפי לסווג את אלה פה ואת אלה שם, ככה שנראה שכאילו זה דריסת רגל קצת מגושמת, של החוק הזה כדי לקבל תמונת מצב אמיתית. אני חושב שיש פה הרבה מאוד מקום למניפולציות וקוסמטיקה של מספרים.
החוק מגושם, כמו שאמרת. יש בו הרבה מאוד חורים, ואין ספק שחברות, אני יודע על חברות שריצו עשרות גרסאות של פילוחים כדי להגיע לפילוח שמציג אותם בתמונה באור הנכון הטוב ביותר. אבל זאת התחלה, והחוק עוד יתוקן. אבל אין ספק שהשיקול דעת הרחב שלהם יכול לאפשר להם להגיע לתוצאות שהם מחפשים.
כן, אגב, יש לי עוד איזשהו חשש, שלפני גם כן, עניין של 25 שנה, עד אז לא היה מקובל לפרסם את בעלי השכר הגבוה בכל חברה, ואז נוצרה איזושהי חובה חוקית לעשות את זה, ואנחנו חשבנו בזמנו שברגע שתהיה טבלה שמשווה את בעלי, נגיד, 100 מקבלי השכר הגבוה בחברות הציבוריות, שיבצר מעין איזה שיימין כזה, שאנשים יגידו, לא רוצה בדיוק להיות שם בטופ, כדי שלא יסתכלו עליי ויפתחו עליי עין. בפועל מה שקרה זה שנוצרה תחרותיות גבוהה מאוד, וגם נוצר בנצ'מרק. הרבה מאוד מנהלים באו למעסיקים שלהם ואמרו, תראה, ההוא שאנחנו מתחרים בו ושהביצועים שלנו יותר טובים, מסתכר הרבה יותר ממני, אני רוצה להעלות את השכר.
טוב, דווקא...
ואני חושב שזה לחץ את העניין הזה דווקא כלפי מעלה, לא כלפי מטה.
נכון, אבל פה דווקא אתה מעוניין שזה ילחץ את העניין הזה כלפי מטה. זאת אומרת, אם התוצאה שתקבל שזה בסופו של דבר יהיה לחץ להעלות את השכר של אנשים ולצמצם את הפערים, אז זה נראה שבמקרה...
לא, אבל תאר לך שארגון מסוים רוצה שהפערים אצלו הם רק 5%, ואז הוא רואה שהמתחרים שלו אצלם הפערים זה 20%.
זאת אומרת, אפשר להגדיל.
אז אני יכול להגדיל, בוא, אני במקום טוב.
אני הרבה מתחת לממוצע, יאללה, אני אגדיל חופשי. יכול להיות שיש גם דבר כזה, או שיותר סביר, שאני אמצא את הדרך שהם הצליחו לפלח כך שהם מראים תוצאות טובות, וגם אני אשתמש בו.
אגב,
כמו שאתה אומר, התחלה טובה, משמח, רעיון חיובי, חשוב לעסוק בדברים האלה, אבל נראה שעשו פה, אני לא יודע אם אפילו חצי עבודה, 40% אולי.
אגב, חשוב לי להבהיר שבעצם יהיו מחר שני דברים, החל ממחר יהיו שני דברים מרכזיים, גם דוח פומבי של החברות לציבור הרחב, למי שרוצה, וגם כל עובד בחברות האלה שמחויבות לפי החוק, יקבל הודעה, צריך לקבל הודעה אישית. בהודעה האישית הזאת יהיה כתוב, אתה שייך לקבוצת העיתונאים לצורך העניין, לקבוצת הכתבים, ופערי השכר המגדרים בקבוצה שלך הם X. אז כדאי שעובדים שלא יקבלו את ההודעה הזאת בצורה יזומה, יגששו וידפקו למנהל בדלת וישאלו איפה ההודעה הזאת. אני יודע על הרבה חברות שמתכוונות להחביא את ההודעה הזאת בתוך, עמוק בתוך התלוש השכר, שלא רואה יותר מדי אור שמש אצל רוב האנשים שמפחדים להציץ בו, ובנציבות לא מרוצים מזה, ומי שבאמת רוצה שהחוק הזה יפעל, לא מרוצה מתכמונים כאלה. אני יודע על חברה שמתכוונת להעלות את הדוח לאתר שלה, להוריד אותו אחרי כמה ימים. יש עוד דרך ארוכה לעשות כדי יש פרצות בחוק שצריך לסתום אותן.
כן, אגב, תשמע, אם יש פערים, והפערים משמעותיים, זה בהחלט אתגר מאוד משמעותי לחברה, אם היא רוצה לסגור אותם, כי אתה, נגיד שהפערים הם 20%, אתה לא עושה, אתה בדרך כלל לא מעלה להם, נגיד, מחצית מהעובדים את השכר ב-20%, צריך להיות סיבות מאוד מאוד קיצוניות, כדי שארגון יעשה כזה דבר, אבל יכול להיות שהוא צריך לבוא ולייצר איזה מתווה כזה, שעושה את זה על פני שנתיים או שלום.
נכון, זה דברים ארוכי טווח, זה לא משהו שבשנייה אחת אפשר לסגור את הפערים.
לא בן לילה, אבל בהחלט אפשר לייצר מתווה לדבר הזה.
זה משפיע על כל תהליך הגיוס, על עדכוני השכר, על החלטות השכר, זה משהו מאוד תהליך ארוך.
יפה, אבל באמת הדבר הראשון, הצעד הראשון זה יותר שקיפות, גם אם יש ליד השקיפות הזו קצת כוכבית.
ויש לאן לשאוף, זאת אומרת, יש מדינות באירופה, ודאי איסלנד, ודאי מדינות סקנדינביה, שבהם באמת הפערים הם דרמטיים יותר נמוכים מאשר אתנו, ובסופו של דבר זה רק עניין חברתי.
כן, אגב, בסקנדינביה יש הרבה מאוד מקומות, אני זוכר שביקרתי שם, ותעסקתי קצת בנושאים האלה של שוק העבודה, ושם מאוד מקובל לשאול את השאלה הישראלית, מה המשכורת שלך?
כן.
כמה אתה מרוויח?
לשאול, השאלה אם קובל לענות.
לא, ונותנים גם תשובות. למה? כי אחד הדברים, יש שם הרבה מאוד סולמות שכר, וזה בנוי בצורה כזו, שגם אם יש חוזים אישיים, וזה, יש שם שקיפות גדולה. כלומר, לא מסתכלים על זה כעל איזה קומבינה שלך עם הבוס, אלא כעל תוצאה שקשורה לידע שלך, לניסיון שלך, לוותק שלך וכו'.
כדאי לעובדים לדבר על זה אחד עם השני. זה קצת טאבו בישראל, אבל...
הטאבו בסופו של דבר שיש בישראל על השכר, פוגע בעובדים ובאנשים שמסתירים את השכר. זאת אומרת, זה אי נעימות שאיכשהו מי שנהנה ממנה זה המעסיקים.
אגב, כדאי לעובדים שמקבלים אחר את ההודעה לשאול את הבן אדם בקיוביקלים, עדיין יש קיוביקלים לידם, לשאול לאיזה קבוצה הם משתייכים. אולי יתברר שהם עובדים באותו דבר ושייכו אותם לקבוצות שונות.
אז זו הולכת להיות שיחת הברזייה בהרבה מאוד ארגונים. אגב, למה המספר הזה 518? אני מתאר לעצמי שה-18 זה איזשהו חי שמישהו דחף ברגע האחרון לחוק, לא?
אתה מתאר לעצמך נכון. זה שם איזה משהו שקשור לחי. אין לי את הסיפור המלא. לא, זה.
תעשה תחקיר על הסיפור.
שמה שמעניין.
אגב, המספר הזה יכול מאוד להיות שהוא ירד, שהרף ירד, ויותר ויותר חברות ייכנסו לחובה הזאת.
אני מדמיין לעצמי עכשיו חברה שיש לה 530 עובדים, אומרים, וואלה, אני לא רוצה את כל הדבר הזה על הראש, זה כאב ראש, אני אפטר 13 עובדים.
או שאני אפצל את החברה לשתיים.
או שאני אפצל את החברה לשתי חברות בנות, ואני אפטר מהדבר הזה.
כן, יפה. נתנאל, אז תעקוב מחר, ואנחנו נראה לי שאנחנו עוד נעשה איתך עוד כמה שיחות בנושא הזה. קצת ככה לדבר על פערים, על חברות שיש בהם דברים מעניינים. סיפור בהחלט חשוב.
חפשו מחר את ההודעה לעובד ואת הדוחות הפומביים.
נחפש גם נחפש. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לדרור גורני.
אהלן, מה נשמע?
תודה, תודה. כתב האקלים והסביבה של אתר שקוף. ואתם באתר, אתה ואתם באתר, ביצעתם בחודשים האחרונים תחקיר למשהו שדיברנו עליו רק אתמול. אתמול התייחסנו לחברת ים המלח, לקבוצת חיל למעשה, וסביב העניין של קרן העושר והנושא של תמלוגים מאוצרות טבע של המדינה, התעצבנו לשמוע שהחברה לא העבירה עדיין ולו שקל אחד לקרן הזו, בגין ודרך המטלות, נקרא לזה משפטיות וויכוחים עם מס הכנסה, אלא שמתברר שלא רק שהם לא משלמים את מה שהם אמורים לשלם לפי החוק, אלא שהם גם בעצם עושים איזשהו עוקץ, ואני רוצה להגיד את זה בזהירות, אבל מונעים מהמדינה תשלומים של הרבה מאוד מיליארדי שקלים אחרים, בסיפור שמי שמכיר אותו בעבר, אבל הוא לא נגמר, של הקציר של המלח. דהיינו, מה עושים עם כל ההרים של המלח שהם צברו שם וניתנים לראות לכל מי שנוסע, נניח, למלונות באזור?
נכון. אז באמת התחקיר שגם יעל גאטון משקוף ואני עבדנו עליו, הוא מצא שלחברת חיל, על פי החשד, חשוב להגיד, אין כוונה לבצע את הפרויקט קציר המלח, ותכף נסביר גם מה זה בקצרה. זה בעצם פרויקט שהתחייבה עליו לפני עשור. עכשיו, במקום לפזר את המלח בים הצפוני כפי שהתחייבה, היא מתכננת להשתמש בו לטובת שדה סולארי עצום, שיש לו השלכות הרסניות על הסביבה.
שדה סולארי נשמע לי דווקא כמו אנרגיה ירוקה. איפה ההשלכות הסביבתיות השליליות?
אז זה נשמע מאוד מאוד טוב, אני ממש תכף אגיע גם לזה. אני אתן איזה שתי מילים על קציר המלח למי שלא מכיר. אז היום המפעלים שבבעלות עידן עופר, כן, הם עושים שימוש בבריכה מלאכותית בגן הדרומי של ים המלח, כדי להפיק איזשהו אשלג, זה נקרא, זה מכניס להם הרבה מאוד כסף, והם עושים את זה בבריכה מלאכותית שנקראת בריכה מספר 5. עכשיו, האשלג הזה שהם מפיקים בתהליך הזה, המון המון מלח מצטבר עם השנים בקרקעית של הבריכות, ואז מה שקורה, מפלס המים עולה והוא מאיים להציף את המלונות. זה כל הסיפור של הבעיה של קציר המלח. עכשיו, מה אמרו, איך נפתור את הבעיה? ב-2012 חיל התחייבה בהסכם מול המדינה לבצע חפירה הנדסית של כל הבריכה. עכשיו, חשוב להבין, זה לא בריכה חמודה של קאנטרי, זה 80 קילומטר רבוע, זה פי 1.5 מכל השטח של תל אביב. כלומר, זה שטח עצום.
והעלויות הן בהתאם, זאת אומרת, מדובר בתרגיל של שעלות שלו, בכל תסריט שלו ייבחר, הוא של מיליארדי שקלים.
בדיוק. עכשיו, הם התחייבו לחפור מאות מיליוני טונות פסולת מלח, חשוב להבין, זה פשוט מספרים עצומים, ולהעביר אותו לאגן הצפוני, כלומר, לים המלח המקורי נקרא לו, ששם אין בעיה לסכנה לעליית גובה המפלס, אם יעבירו לשם את המלח. עכשיו, כמו שאמרת, אנחנו מדברים פה על פרויקט שהוא ערך ב-7.5 מיליארד שקל של שנת 2010. אגב, אנחנו הבנו את הפעם ראשונה את הסכום הזה, בזכות בקשת חופש מידע שאנחנו שלחנו לחברה להגנת ים המלח, שהיא בעצם הזמינה ב-2010 דוח שרגע מפרט איך בכלל הולכים לעשות את הפרויקט האדיר הזה. כי מדובר שוב פעם בחפירה של מאות מיליוני טונות מלח, זה פרויקט עצום, והיא העריכה אותו ב-2010 ב-7.5 מיליארד שקל, אם אנחנו מאבנים את הסכום להיום, אנחנו כבר מדברים על כ-10 מיליארד שח.
אז הם באים ואומרים, אנחנו נעשה את זה, בעצם נשקיע 7-10 מיליארד שח, אני לא מזלדל בהפרש הזה, ובתמורה נקבל מה?
אוקיי, אז חיל, אגב, הם לא אומרים שהם ישקיעו את הסכום הזה. כלומר, זה אחד הדברים המרכזיים שמצאנו בתחקיר.
בסדר, הם יעשו את העבודה, ובתמורה הם יקבלו מה?
אז זה מה שאני עכשיו מגיע לזה. הם במקום לבצע ולהעביר אותו לאגן הצפוני, כפי שהם התחייבו, הם רוצים להעביר אותו לפרויקט הזה בשם סדום הירוקה. שזה מה ששאלתם אותי קודם, שזה פאנלים סולאריים ונשמע טוב מאוד, אבל בפועל זה לא יותר מגרינווש, כן? ותוכנית כיסוי.
רגע, שנייה. זה פותר את הבעיה של הצפת המלונות, העובדה שבכלל הם לוקחים את זה למקום אחר?
אוקיי, לכאורה זה יכול לפתור, אבל אנחנו במקום לאמץ את הפתרון שהתחייבה עליו מול המדינה...
לא, 100%. השאלה אם זה פותר את הבעיה שלשמה יש את פרויקט קציר המלח. אם זה פותר, אז נשארת השאלה... אוקיי, הבחירה שהם עושים עכשיו, לעשות עם זה שדה סולארי, תסביר למה זה כזה גרוע.
אוקיי, זה גרוע מאוד, כי אנחנו מדברים על לקחת מאות מיליוני טונות של פסולת מלח, ליצוק אותו על קרקע שמחוץ לים המלח, וליצור מפגע סביבתי אדיר ממדים, אי אפשר יהיה לפנות את המלח הזה לעולם בערך, זאת אומרת, זה הופך לבטון בצורה שזה...
זאת אומרת, במקום לשנע את המלח מדרום ים המלח לצפון ים המלח, דבר יקר, הם אומרים, אנחנו נפזר אותו במדבר ישר על יד, על יד הבריכה.
בדיוק. עכשיו, חשוב להבין, זה לא אנחנו אומרים את זה, כן? לא אנחנו בשקוף אומרים שזה גרוע. יש לנו גם בוועדות התכנון, אנחנו קיבלנו מידע על זה שכבר מתנגדים למהלך, גם במשרד להגנת הסביבה. מאוד מאוד מסתייגים מהדבר הזה. כלומר, אומרים, אין לנו מה לפתור בעיה אחת וליצור בעיה אחרת, שאף אחד לא יודע מה יהיה השלכות שלה. זה מדובר בכמויות מלח שהולכים לראות אותם, מכל מקום שתסתכלו עליהם המלח, זה מפגע גם סביבתי וגם נופי, פשוט חסר תקדים שאי אפשר יהיה...
העניין של הטיעון הירוק הוא באמת מרגיש לי, אחרי שהסברת את העניין, כמו גרינווש קלאסי, כי זה סתם. זאת אומרת, הם יכולים באותה מידה לשים את הפאנלים הסולאריים האלה בכל מקום אחר, בים, במדבר, על הגג של המפעלים, במפעל אחר, מה פתאום נזכרתם? זאת אומרת, אתם רוצים לעשות משהו שאתם יודעים שהוא לא בסדר, ואז תשימו על זה פאנל סולארי ואיכשהו זה יהפוך לבסדר?
בדיוק, כלומר, אנחנו מדברים שכן, אגב, המדינה אומרת שאנחנו מעדיפים לשים פאנלים סולאריים לא על שטחים פתוחים שפוגעים בסביבה. קודם כל, התיעדוף הוא כן לשים את זה על כל מיני מבנים כדי לצמצם את הפגיעה, וחיל מאוד מתגאה בדבר הזה. מבחינתה, הפרויקט הזה יעזור לה לאפס את הפליטות פחמן שלה, נט זירו וכו', אבל בסוף מדובר, כן, על פי החשד, בתוכנית כיסוי שתדחה את העברה של המלח לים הצפוני כפי שהם התחייבו, בלפחות 20 שנה. כלומר, אנחנו מדברים על זה שבמשך עשור הם רוצים להעביר מאות מיליוני טונות מלח לקרקע, ורק אחר כך אולי הם יעבירו זה לאיזשהו מפרט, ורק אז להם הצפוני.
אוקיי, השאלה, מי הם הגופים שאמורים לבלום את הדבר הזה, או לוודא שהחברה תעמוד בהתחייבות שלה?
מה זה צריך להיות?
אוקיי, אז פה נכנסים, גם המבקר המדינה ב-2016 הוא כתב על זה דוח, אחד הדברים שהוא ציין שהיה יותר מדי גורמים מטעם המדינה שהיו מעורבים, ופשוט זה נפל בין הכיסאות, כלומר מי שבסוף חתם על ההסכם מול חיל זה החשכ"ל, כן, החשב הכללי, בזמנו זאת הייתה החשבת הכללית, מיכל אבדי, הם בסוף אלו שחתמו על ההסכם מול חיל. עכשיו, אחד הדברים המרכזיים שהמבקר אומר, כן, זה לא אנחנו, אחד הכשלים המרכזיים של ההסכם הזה, זה שלא קבעו אף לוח זמנים לאיך חיל אמורה בעצם לעשות את זה, להעביר את המלח לאגן הצפוני. אמרו לה, אוקיי, את החליטי איך את עושה את זה. כלומר, נתנו לחתול לשמור על השמנת. עכשיו, מצד אחד אנחנו מקבלים שומרים להם, הייתם חייבים להעביר את זה לאגן הצפוני, אבל בהסכם לא אמרו להם עד מתי הם צריכים לעשות את זה. כי חשבו שזה כבר הולך להסתיים הרבה 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 לפני. כלומר, הם היו אמורים לעשות את זה כבר בסביבות שנת 2017.
כן, אגב, העובדה שבעצם המלונות לא הוצפו בכל העשור הזה, אולי מלמדת שהסכנה לא הייתה כזו גדולה?
אז זה לא מדויק, כלומר, הסכנה קיימת, שחשוב להגיד שהמצב היה עוד קודם יחסית בסדר, אז כן, למה שנקרא לחיל היה איזשהו מרווח תמרון בתוך הדבר הזה, גם המבקר אומר את זה. הוא אומר שבלי קשר האם חיל כן הייתה עושה או לא עושה, את הפרויקט עד שנת 2017 לא הייתה סכנה בעצם להצפת המלונות, אגב, כרגע, וזה לפי הדוחות של חיל, הם הגיעו בדיוק לרף העליון של מה שמותרים של המפלט, ועכשיו יש בעיה מאוד מאוד גדולה, כי לא ברור איך הם הולכים לעמוד בביצוע הקציר. עכשיו, כאן חשוב להבין שכל התרגיל הזה, כלומר, עצם זה שהיא לא הולכת להעביר את המלח לאגן הצפוני, כפי שמסתמן, חשוב להבין שזה הולך להיות לנו מיליארדים, ופה אנחנו נכנסים לעניין של הזיכיון, מה שדיברנו עליו בהתחלה. לחיל יש מה שנקרא זכות ראשונים. שמה זה אומר? זה אומר שהיא יכולה ב-2030, כשהמדינה תצא למכרז על הזיכיון לים המלח, היא יכולה להשוות את ההצעה שלה להצעה הכי טובה במכרז, שחברה זרה תציע, ולזכות בו. אוקיי? זה איזשהו משהו, זכות שיש לה.
אבל זה סוג מנגנון שבאופן טבעי, בתורת משחקים, כמעט מבטיח שלא תהיה הצעה גבוהה מצד שחקן זר.
בדיוק.
כי למה לא להתאמץ לעשות את כל העבודה ולהתחייב ולשים ערבויות וכל מה שצריך לעשות במכרז כזה ענק, ובסופו של דבר להיווכח שיבוא עידן אופר ויקח את העסקה.
לגמרי, 100% אתה צודק. עכשיו, מעבר לזה, שזה לא בדיוק מתמרץ חברות זרות להיכנס, אם אנחנו רגע קושרים את זה לכל הסיפור של קציר המלח, ההתחמקות מלהעביר את המלח לאגן הצפוני, אם כל הפרויקט הזה שהוא מוערך היום בכמעט 10 מיליארד שקל, הוא לא יבוצע עד מועד פקיעת הזיכיון ב-2030, אז חברה אחרת, היא תצטרך לעשות את הפרויקט הזה, אז היא תבוא, היא תגיד, הלו, למה שאני עכשיו אתן לכם למדינה, סתם אני אומר, 30 מיליארד שקל על הזיכיון, כשאני צריכה להשקיע 10 מיליארד שקל בפרויקט שלא עשו אותו. אז היא אומרת, אחלה, אז אני מציע לכם 20 מיליארד ולא 30 מיליארד, ואז מה חיל תעשה? על פי החשד, כן? תשווה את ההצעה שלה להצעה הכי נמוכה, ותזכה.
לא, אפשר גם להסתכל על זה אחרת, שבעצם אם יורדים מהפרויקט הזה, ולא צריך להעביר אותו לאגן הצפוני, אז נחסך את העלות הזאת, ואז מי שצריך לשלם על זה, צריך לשלם את העובדה שלא צריך לעשות את הפרויקט הזה, כלומר שזה לא ייגזל מההכנסות.
אז רגע, זה חשוב להגיד, אי אפשר שלא לבצע את הפרויקט הזה, כי כל עוד המדינה, כלומר המדינה מחליטה שממשיכים להפיק משאבים מים המלח, אז מלח בתהליך הפקת האשלג מצטבר בקרקעית, והוא יעלה את מפלס המים ויציף את המלונות. כלומר, הפרויקט הזה של ציר המלח חייב להיעשות, אין אופציה אחרת.
כן, בדרך כזו או אחרת צריך בסופו של דבר לעשות את זה. תשמע, זה עצוב מאוד, קצת מדכא וחבל שהסיפור שלכם והתחקיר שלכם לא מגיע, או בינתיים לפחות לא הגיע, אתה יודע, להד ציבורי הרבה יותר רחב, בעיתונים ובערוצי הטלוויזיה הנפוצים. אם, אתה יודע, אם מישהו יבחר פעם לעשות לזה איזשהו פרק או סרט, לי כבר יש שם. אתה יודע מה הוא?
מה תשמוע?
שקשוקה 2. למה שקשוקה, סמי?
לא, שיטת השקשוקה, אנחנו יודעים מי המציא אותה.
שיטת השקשוקה הומצאה על ידי עורך דין רם כספי, עבור חברת כימיקלים לישראל, קבוצת אופר, בעסקה תשתית אחרת שנגעה לבתי הזיקוק.
כן. עכשיו, אגב, מבחינת הסכומים שאנחנו מדברים עליהם, זה לגמרי שיטת השקשוקה 2, זה פשוט מיליארדים שבמקום שהם הגיעו לציבור, יישארו בכיסים העמוקים של עידן עופר. עכשיו, אני כן אשמח להגיד...
צריך לקרוא לזה שיטת השקשוקה, אבל עם הרבה מלח.
בדיוק.
מלח וחריף.
השאלה באמת, מה אנחנו עושים עכשיו? כמו שאמרתם, לעת ציבורי, כלי התקשורת קשה להם, כן, המסורתיים, קשה להם להתעסק עם סיפורים מורכבים. והמדינה בימים האלו עובדת על תנאים חדשים לזיכיון. אגב, אתמול היה דיון על זה, בוועדה של ברשות מוסי רז. ואם אנחנו רגע מדברים על לקחים ממה שקרה פה, כמו שאנחנו מתארים בתחקיר, זה שחייבים למנוע את המצב הנוכחי שבה החברה מחליטה לעצמה איך היא מבצעת את הפרויקט.
ברור.
אם היא צייבה להעביר את המלח לאגן הצפוני, צריך לקבוע על הלוחות זמנים ברורים.
כמו שאומרים, הסכמים יש לכבד.
בדיוק, והתקווה שלנו זה שבחשקל, יקראו את התחקיר הזה, יבינו שהחברה, יש פה חשד להפרה, כן? כלומר, הם התחייבו על משהו, זה כתוב, אגב, בנספח א' להסכם, הבאנו אותו גם בתחקיר, כולם יכולים לראות את זה, היא התחייבה להעביר את המלח הים הצפוני. החשקל צריך לקחת את הדבר הזה, להגיד, הלו, יש פה באמת...
כן, בזה אין ספק. תגיד לי, כשלקחתם תגובה מהנהלת חיל, מה הם אמרו?
הם אמרו מבחינתם שהם עומדים לגמרי בהסכם, אני יכול אפילו להקריא לכם את זה, כן? הם אומרים שהם עומדים, שאין עיכובים בפרויקט, הם עומדים לגמרי בהסכם, לרבות כסף בתכנות בפרויקט, מימונו ושמירה למפלט באזור.
יפה. חשוב... אז כן. לעניין הזה אנחנו בהחלט נצלול יותר עמוק לעניין, ונחיה ונראה אם הם עומדים בהסכם או לא.
בהחלט. דור גאוני, תודה רבה לך.
בשמחה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אברט, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
ותודה רבה גם לשני אבירם ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.
תודה.